ובפעם שעברה דיברנו ארוכות על הארזים ועל הרעיון של שלמה לצפות את המשכן כולו בארזים. דיברנו על זה שבעצם בזה הוא יוצר את התכונה ואת התחושה, הוא כאילו את כל הטוב שיש במשכן הוא מעביר לבית עולמים. ומהו כל הטוב שיש במשכן שצריך להעביר אותו לבית עולמים? מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו בדיוק בהפסקה שמישהו יבחן פה, שזה הפסקה בין החוץ לפנים. תקראו בפרק ו' פסוק י' א', מלכים א', פרק ו', כן, פסוק י' א', ויהי דבר השם אל שלמה לאמור. באמצע העבודות פתאום הקדוש ברוך הוא מפסיק אותו, מודיע לו הודעה חשובה. הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואם משפטיי תעשה ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל. זאת אומרת, הטוב של המשכן זה ועשו לי מקדש, אתם אומרים שבמשכן כתוב עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ועכשיו כשהוא עושה מקדש, הקדוש ברוך הוא אומר לו שזה יהיה משכן. רואים לב? המשכן הוא מקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ולא בתוכו. אין הדיוק החשוב הזה, שזה יהיה בתוכם ולא בתוכו. הוא לא המטרה, אלא אתם המטרה, לבכם הוא המטרה. אין ההווי הכללי של עם ישראל, זה המטרה, לא רק הדבר כשלעצמו. כי אם זה כשלעצמו, אז מה? עצים ואבנים הוא. ואכן כשישראל חוטאים, אז הקדוש ברוך הוא מוציא זעמו על עצים ועל אבנים. הבית חרב, עם ישראל גולה, אבל התשובה מחכה. זאת אומרת, הלב והשכנתי בתוכם משתוקק לחזרתנו. זה העניין שיש פה. בואו נעבור לפרק ז'. כן, יודע, אם יש לנו דברים לגעת בפרק ו', אני יודע. לא מיצינו עדיין את הכל, אולי בהמשך נעשה איזה סיכום ביניים. פרק ז', שוב פרק ארוך. אם היינו קוראים את הכל בבת אחת, את כל מלאכת המשכן, אז תראו, יש פה המון 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 פירוט, וזה כמובן דבר שנצטרך עוד לתת עליו את הדעת. למה זקוקים לכל זה? אז אפשר כמובן להביא את ה... לפני שאתם קוראים ונכנסים לפרטים, להביא את דברי הרש"ר הירש על מלאכת המשכן, זה שוב מזכיר את מלאכת המשכן. שמלאכת המשכן יש פירוט והתורה חוזרת עוד פעם ומספרת איך הם בנו ומה הם עשו וכמה לקחו וכמה זהב וכמה אחר כך פרשת פקודי עוד פעם מחזירים את הכל ומתארים וכל הפירוטי פרטים והפרשנים על התורה מסבירים את זה יפה ואני חושב שאחד ההסברים היפים זה מהכיוון של לראות את אור החיים הקדוש איך שהוא מסביר את זה ואחרי זה את הרש"ר הירש אור החיים הקדוש משתמע מדבריו אני אומר את זה ככה במילים שלי, אבל זה מה שמשתמע מדבריו של הרמב"ן וגם אור החיים הקדוש, שזה כאילו התלהבות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה כמו אבא שהילד שלו בנה איזה ארמון מלגו. מה? באחת הפרשות שם, או תרומה או... לא זוכר. כן, אבל הם שם סביב החזרות של המשכן. המשכן, החזרות על המשכן זה, הגרא אומר, 7 פעמים חזר המשכן וכליו, על דרך כלל ודרך פרט. זה המון חזרות. אז אומרים, למה הקדוש ברוך הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם ומתארים את המשכן כל כך הרבה פעמים? למשל, אבא שהבן שלו עשה איזה משהו, בנה איזה ארמון מלגו, אז הוא הולך ומראה לכולם, תראו את הבן שלי, בנה לגו, בנה ארמון יפה מלגו, צעצוע כזה. בני ישראל סוף סוף מצליחים על ידי מעשה ידיהם להשרות שכינה. תחשבו שעד מלאכת המשכן, כל הפעולות היו פעולות הפוכות. הקדוש ברוך הוא קורא את ים סוף, הקדוש ברוך הוא מטביע את המצרים, הקדוש ברוך הוא מכה במצרים, הקדוש ברוך הוא מוריד את המן, הקדוש ברוך הוא נותן תורה, הכל הקדוש ברוך הוא עושה לישראל. פעם ראשונה ישראל עושים לקדוש ברוך הוא מלמטה למעלה. כן? וזה רק בהתאמנות, זה רק לאמן אותנו, כן? זה רק ככה שיהיה, שתתאמנו קצת. הדבר האמיתי קורה כאן. זאת אומרת, למה צריך כל כך לפרט מה שלמה עשה, ואיך הוא עשה, ואיך הוא בנה, ופה זה מוצב ככה, ופה זה מוצב ככה, ואת זה הוא עשה ככה, ואת זה הוא עשה ככה. כמו האור החיים הקדוש. זה התלהבות. סוף סוף עם ישראל עושה לכיוון הנכון. אז אמנם נכון שמאז הכניסה לארץ, משה מנסה להפוך את עם ישראל לכיוון הזה, שלא השם יעשה לנו, אלא שאנחנו נעשה למען שמו. ויהושע בן נון זה כל עניינו. אבל יצא מה שיצא, ספר שופטים, הזמן המבוזבז, דור שכולו הבל, הולך לאיבוד, לא עשה את מה שצריך לעשות, עם כל זה שנשארנו קיימים, אבל לא גלינו מארצנו, אבל שובבים היינו, כלשון התנת ואליהו. והנה, סוף סוף מגיע שובב רציני, שהולך לכיוון הנכון, שאומר לקדוש ברוך הוא, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, ורוצה סוף סוף לעשות בית להשם, ועל זה הוא מקבל מלכות לנצח, דוד המלך. והנה עכשיו, סוף סוף זה מתבצע, אחרי 480 שנה מקריאת ים סוף, ששם הם הבינו, אם הקדוש ברוך הוא עשה לנו, אנחנו צריכים לעשות לו. צריכים להחזיר לו, בתמורה. על מה שהוא עשה אותנו לא לעם, אז אנחנו צריכים לעשות אותו לאלוקי עולם, שכל העולם ידע שהעולם שייך לו, שהאדם שייך לו. והנה רק עכשיו זה יוצא לפועל. רק עכשיו זה יוצא לפועל. אז בדי שתהיה התרגשות גדולה, אם על המשכן שזה מין איזה תחנת מונית בדרך, כשמגיעים ליעד, הסופי, סוף סוף, פה בארץ הקודש, בהר הבית, בירושלים, סוף סוף זה קורה. רק כדי לתאר, אנחנו תמיד הזכרנו היום את רחל אמנו, שבוכה על בניה כי איננו. אז תתארו לי מה קורה עכשיו כשרחל אמנו שותפה למה שקורה פה. איזה תיאור, איזה שמחה, איזה עושר, איזה מימוש של כל האידיאלים הגדולים של אברהם, יצחק ויעקב ונשותיהם, אמותינו. זה הכל התגלמות של הדבר האידיאלי. רק שזה יחזיק מעמד, רק שתמשיכו, כן, או להחזיק בציפורניים. אז ברור למה צריך את כל הפירוט הגדול הזה, אבל לא שאלה. זה כיף לקרוא, עד רבה עוד ונראה, וקצת שונה ממה שהיינו רגילים עד עכשיו. לא צריך לחפש פה על כל פרט ופרט איזה מסר לדורות. פה עצם ההתלהבות יש פה, יש פה דבר אדיר. הרש"ר הירש לעומת זאת, כהמשך לזה, אומר בפירוש שלו שם על המשכן, שהמשכן הוא בעצם סמל. והמלבי מסביר אפילו שזה סמל לגוף האדם, כל חלק הוא מקבילה, ולא רק שזה סמלי, זה מעשה סמלי, כל מעשה סמלי הוא הולך לפי כוונת הלב. כשאתה עושה משהו סמלי, מה שאתה צריך כמה שיותר לבטא את הכוונות שלך. ולכן היה חשוב לחזור על מלאכת המשכן כמה וכמה פעמים, להגיד שכל מה שעשו וכל הפרטים, הכל נעשה לכוונה הזאת. ידעו לכוון את הכוונה המרכזית שבשבילה הכל. אז לכן היה חשוב לפרט, כי כל פעולה, כל מעשה, הוא מלמד אותנו שאיך בכל דרכך הדאהו. המשיך את הרש"ר הירש גם לפה, גם פה, שלמה החכם מכל אדם, שהוא זה שגם אומר את המשפט, בכל דרכך דאהו והוא יהיה אשר אורחותיך. אז המשכן, בדיוק, המקדש, הפירוט שלו, הכל, איך הוא בנה את זה, ואיך הוא עשה את זה, ואיך הוא עשה את זה, אז אנחנו נרוץ קצת, אנחנו לא ניכנס פה לכל פרט ופרט. אולי קצת מדי פעם ניקח איזה דוגמית, אבל נראה שבעצם על הכוונה הזאת הכל נעשה. זאת אומרת, להראות שבאמת שלמה מוציא לפועל הכל על הכוונה הזאת. זאת אומרת, זה לא ההתלהבות של הקדוש ברוך הוא, אלא לפי הרש"ר הירש, זה משהו מכוון בשבילנו. זאת אומרת, שימו לב איך עובדים את השם. מכל הפרק הזה אפשר יהיה לקחת הדרכות גדולות ונצורות ונפלאות לעבודת השם באמת. אז בואו נקרא פרק ז', בבקשה. לקרוא ולשאול שאלות. נשים לב לכל מיני פרטים, אולי נגלה דברים שלא... לא שמנו לב אליהם מעולם. טוב, אז בואו, אם נשים שאלות, אז נתחיל, נכון? מתחילים שאלות. סיימתם פחות או יותר. אז קודם כל, באמת המבנה של הפרק, זה פרק ארוך, אבל יש לו מבנה מסודר שצריך לשים לב אליו. קודם כל, המעבר, באמת פה זה החלוקה הנוצרית, שהיא ודאי הייתה, יש לזה מגמה שלא ניכנס אליה כרגע, אבל היא נעצה את החלוקה, במעבר ששלמה בונה את ביתו. זאת אומרת, עוברים פתאום לדבר על הבית ששלמה בונה, מפסיקים את מלאכת המקדש באמצע, כי אחר כך ממשיכים עוד לדבר על העמודים ועל כל מה שהוא עשה, שהם הכניסה למשכן, למקדש, ויחל את כל ביתו, כן? ואת ביתו בנה 13 שנה, ויחל את כל ביתו, ואיבן את בית יער הלבנון, יש בית שלו, ויש בית יער הלבנון, שתכף נראה מה התפקיד שלו, 100 אמה אורכו ו-50 אמה אורכבו ו-30 אמה קומתו, כן, זה שליש תיבת נוח. נכון? שליש תיבת נוח. למה שליש? תיבת נוח הייתה 30 אמה קומתה, 50 אמה רוחבה ו-300 אמה אורכה. ופה זה רק 100. אומרת, שלוש כאלה זה תיבת נוח. זה עושה שליש תיבת נוח. האם יש לזה משמעות? סביר להניח שכן. סביר להניח שכן. בחסידות יש על המידות של תיבת נוח, שזה בגמטריה לשון. למד שין נון. כן? זה גובה למד, רוחב נון, אורך שין, רוחב נון. יש לזה משמעויות. ופה זה שליש. כן, אז הוא ויבן את ביתו ובית יער הלבנון, מהאמה, אורכו, חמישי קראנו, תורי עמודי ארזים וקרוטות ארזים על העמודים. וספון בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים, 45 הטור, ושקופים שלושה טורים ומחזה על מחזה שלוש פעמים, וכל הפתחים והמזוזות רבועים שקף ובול מחזה אל מחזה שלוש פעמים. ואת אולם העמודים עשה 50 אמה אורכו ו-30 אמה רוחבו, אולם על פניהם ועמודים ואב על פניהם. ואולם הכיסא, הנה מה זה היער הלבנון, זה מין איזה בית קבלת קהל. כן, תבינו מה זה אומר, איזה אולם צריך לעשות שם, איזה משהו כזה מרשים וגדול, שלשם באים קבלת פנים למלך וכל מיני אירועים ממלכתיים, הרי יבואו לשם מכל העמים. זאת אומרת, שימו לב ששלמה כנראה מבין מראש שזה לא רק בית מקדש להשם, זה נראה אחר כך בפרק הבא, פרק ח', שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, מי יבוא אל הבית הזה? והוא מכין, לא כמו שמדינת ישראל עוד לא מבינה שעתידים לבוא לפה לא תיירים, אלא המוני בני עולם, צריך להתחיל לעשות הכשרה רצינית לירושלים, חוץ ממה שעם ישראל יעלה לרגל. כן? הוא מבין את, את הדבר הזה, ומכשיר שטחים גדולים מאוד ומרשימים ביותר ליצור את הרושם הזה שבהמשך עוד נדבר עליו, שעניינו הביקור הממלכתי. ואני ממשיך לקרוא עד שנראה את הסיבוב, את התפנית. ואולם הכיסא אשר ישפוט שם, ועל משפט שלמה כבר קצת דיברנו ונחזור בהמשך ונדבר על זה, זה עניינו המיוחד, זאת אומרת הלאומיות, עניינה צדק ומשפט. זה לא רק להיות עם חזק וחכם ונבון, לאקדמי כזה, לשדר, הייתי אומר כך, שיער הלבנון זה האקדמיה. שלמה בנה איזה מקום שאפשר לקדם בו את פני פילוסופוס חברנו. כן, אנשים יבואו עם כל מיני שאלות, עם פילוסופיות, עם עניינים, אז צריך מקום לקלוט אותם. לעשות שם הרצאות, לעשות שם מפגשים, ומעבר לזה, כמו שאמרנו, השיפוט הלאומי, העניין המיוחד של שלמה המלך, זה משפטיך לבין מלך תן. כן, פרק עין ב' בתהילים, שהוא צריך לשפוט את המשפט צדק, וגם פה, בית משפט צריך להיות מפואר, צריך להיות מרשים, צריך להיות במעמד מיוחד, ואולם הכיסא אשר ישפוט שם, אולם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד הקרקע, וביתו אשר ישב שם, חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה, ובית יעשה לבת פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה. כל אלה אבנים יקרות במידות גזית מגוררות במגירה מבית ומחוץ וממסד התפחות מחוץ עד חצר גדולה ומיוסדות אבנים יקרות מגוונים גדולות אבני 10 אמות אבני 8 אמות ומלמעלה אבנים יקרות כמידת גזית וארז וחצר גדולה סביב שלושה טורים גזית וטור וקרוטות ארזים ולחצר בית השם הפנימית ולאולם הבית. כן, שימו לב, מאוד מעניין איך זה בנוי. לפרק יש פה מבנה מאוד מאוד מדויק, התיאור של בית המקדש לקח לו 7 שנים לעשות את זה. הבית שלו לקח לו 13 שנה. זאת אומרת, בית המקדש הוא זירז יותר היה חשוב לו, דווקא בית המקדש, ואת כל המערכת של עצמו, עכשיו שימו לב את התיאור, הוא בונה את בית המקדש, זה התיאור עם מה שתיארנו בפרק ו' עם השני חצאים של החוץ והפנים, ותראו עכשיו איך זה כאילו הולך אחורנית. היער הלבנון, שזה כנראה המקום שבו יתאספו כל באי עולם, המשפט, בית המשפט, הבית הפרטי ובת פרעה. שמים לב? ואחרי זה עוד פעם חוזר לבית המקדש. אז זה דיברנו לפני שנה כבר, זה היה לפני שנה, שהסברנו על למה הוא נשא את בת פרעה, למה פרעה הסכים לתת לו את הבת שלו. לא הסכים, מה זה הסכים? שלמה לא ביקש. פרעה התחנן, אנא, קח את ביתי, כמו אצל הגר, מה שחזם מספרים על הגר בפרשה. מוטב שתהיה שפחה בבית אברהם ולא גבירה בבית אחר. עוד שנייה. ובת פרעה היא בעצם, הייתי אומר לזה, התרבות החומרית. זאת אומרת, היא מומחית לבנייה. בת מלך בימים ההם, זה לא רק הולכת ל... זה נקרא, תחרויות אופנה ומוזיאונים וככה, מפעלי צדקה וחסד. בנות מלכים של פעם, הם ניהלו את העולם. והבנות של פרעונים למיניהם היו מומחיות, מה שאם יש להם דינה יתרה, לבנייה, לניהול אנשים, תחזוקת עבדים. היא לא עשתה את זה לבד, היא נתנה פקודות. אבל הצורה והגישה, זה נכס. הוא היה חייב אותה, עם כמויות הבנייה האלה שהוא עושה, הוא היה חייב. עכשיו אתה מביא בת פרעה, אתה לא יכול לשכן אותה בעורבה. בשבילה כל בית שהוא לא כמו בית אביה שם במצרים, זה עורבה בשבילה. אז באמת בפרק ד' נראה לי מתואר שהוא בנה לבית. כאילו לפני בית המקדש. אז בוא נגיד שאין מוקדם ומאוחר, אולי הוא בנה לבית. אבל זה גם הגיוני, שלעת עתה הוא עשה לה איזה משהו, אבל בדגמים האלה, כמו שהוא בנה, שימו לב שהוא בונה הכל, הכל על אותו דגם. בית המקדש, בית אומות העולם נקרא לזה, נכון? האקדמיה, שזה חוכמתו, שהיא הולכת להיות מופצת ברבים. המשפט הפנים ישראלי, שזה משפט התורה, משפט המלכות. הבית הפרטי שלו, ששם הוא יישב עם נשותיו, עם ילדיו, שם ינהלו את המדינה. ובית פרעה, שהיא עסוקה בניהול הבנייה, שזה משרה בפני עצמה. זה ממלכה בפני עצמה. בסדר? אגב, שימו לב שזה בנוי כמו נפש האדם, נרן חי. בת פרעה זה הגוף, לבנים, הבלוקים, העבודה, נכון? בית ביתו עצמו זה נפש האומה, לכן הרמב״ם קורא למלך לב האומה, הוא הלב של ישראל, ליבם של ישראל. האקדמוס, המשפט, נכון? המשפט זה הרוח, נכון? האקדמוס, לא, עכשיו לא כדאי לקרוא את זה אקדמיה, זה הנשמה, ומה זה בית המקדש? אי אפשר לדבר. נרן חי, זה החיים, החיות עצמה. כן? חיה ויחידה שם מסתודדות להם בבית המקדש. רואים ממש את המבנה, רואים את חוכמת שלמה, רואים את תורת הסוד, הרי אם תלמידי תלמידיו הבינו משהו בתורת הסוד, אז הוא, מי לנו יותר משלמה שהבין בתורת הסוד? זה שידע לדבר עם עצים, אבנים וחיות וכל דבר שזז. כן, אז המבנה, אפילו המבנה הפיזי, הצורה שהדברים בנויים, הם בנויים מתוך איזושהי הידמות כזאת למין סנדוויץ' כזה של קדושה. הכל כלול בתוך הקודש. זה הפרק הזה. דווקא פרק שביעי עשו הנוצרים, כן? בלי לשים לב. כן? הקודש של הבנייה, כל פרטי הפרטים, כל בניית החיים, כל המבנה החיצוני, זה בסך הכל טכני, זה בלוקים. הכל בנוי באותה תשומת לב, אותה, מבליטים את זה, בנוי מאותה צורה, אותם אבנים, אותם ארזים, אותם דברים, אותו מבנה. למה כל כך חשוב הבית ששלמה עשה לעצמו, שנותנים לו פירוט כה רב כמו בית המקדש? אז זה אבי ששואל את השאלה הזאת, ראינו עכשיו שזה לא נכון. זה לא פירוט כמו בית המקדש. בית המקדש הפירוט הוא הרבה יותר גדול, אבל המעט שנותנים לביתו הפרטי, אתם רואים, הבית יער הלבנון זה משהו לאומי, זה משהו כללי, בינלאומי. הבית המשפט זה משהו לאומי. הבית הפרטי שלו, כתוב רק בשני משפטים, ובת פרעה זה עוד איזה משפטו. עד רבה. כן? רואים שזה הפוך. או הפוך, שהוא פשוט עבד בזריזות גדולה. אתה אומר, השקיע פחות. הוא מה, הוא ליטף שם הכל אבן. לא נראה לי דווקא, תשמע חדשות לפעמים, אומרים, למה זה לא גר? היום הסיעו קרונות על הגשר. כמה שנים הגשר הזה כבר עומד? היום הסיעו עליו קרונות, פעם ראשונה. אמרו, נראה אם הוא יעמוד. כמה שנים? מחדל. מחדל. מה אתה אומר? מה זה? שלמה מלך לוקח לו 7 שנים ללמוד בית מקדש. כמה שנים צריך להסיע רכבת בירושלים? אני אגיד לך את האמת, אני הייתי עד לתכנון הראשון, שר התחבורה שתכנן ובתחת אישורו נתנו את הפקודה, היה שאול יעלום. הוא היה שר התחבורה. לפני כמה שנים? לפני 13 שנה בערך. אני ראיתי, שמעתי שתכננו את זה, ועוד ביקשו ממנו שזה יגיע עד בית החולים שם בעין כרם, שזה יגיע עד לשם, יסיע המונים עד לבית החולים. 13 שנה, מי התכנון, מי מחשבה למעט, בדיוק כבר 13 שנה לבית. שלמה המלך הספיק לבנות את כל ירושלים ב-13 שנה, ופה להרים רכבת, מה קרה? הטורקים בנו רכבת מטורקיה עד מגרב. אז אני אומר, אני חושב שזה בדיוק בא להגיד הפוך. שבית המקדש, אגב, כנראה שזה גם מקביל, זאת אומרת, הוא כנראה מתחיל ביחד, אין לו מגבלה, הוא יכול לבנות דברים במקביל, שני פרויקטים, וזה לוקח יותר זמן. א', תראה, אם תסתכל גם, בית המקדש הוא מאוד מאוד מדויק, המבנה שלו הוא אחד וזה, פה יש כמה וכמה מבנים, זה שלושה מבנים, זה גם היער הלבנון, שזה מבנה ענק, גם ביתו הפרטי, גם בת פרו, אתה מבין? זה פי שלוש בנייה. מה? בבית המשפט? האולם? שבע, לא, המספר שבע בלי שום ספק עושה את שלו. הוא שואל על ה-13. על ה-7 אין לנו שאלה. זה דברים צריכים, זה תהליך שצריך לקחת. עושים את זה. אגב, תחשבו, הרי אם הוא היה מביא כלים כבדים ומשמיע שם קצת רעש ברזל, זה היה חוסך קצת הזמן, נכון? אבל בכוונה לא עושים את זה. במתינות, בשקט. אתה יודע מה זה שבית מקדש נבנה בשקט? זה לא יאומן. כן.
רובם היו נסיכות
שרות.
לא נסיכות.
היו שרות. לביבי יש שרה אחת, לשלמה היו 1,000 שרות.
מה הייחוד לבת פרעה שרשום איפה היה?
אז הסברנו את זה, למדנו את זה.
שרת השיכון שלו בסדר.
כן, לא שרת השיכון, שרת הבנייה.
בסדר.
שר השיכון של ימינו לא בונה הרבה, אתה יודע, יש בעיה עם הבנייה.
אבל לכל נסיכה כזאת היה לה שהוא תפקיד מסוים, יש לגרוס מסוים. מה מיוחד בבת פרעה שדווקא לבית שלה מסוים?
תראה, קודם כל, יש סיפור, זו שאלה יפה מה שתושה. אני אחזור על השאלה שלך, כי אני שומע, אבל הקהל באינטרנט לא שומע. אתה שואל, מה מיוחד בבת פרעה שעושים לה בית? כאילו, כל נסיכה צריכה שם איזה בית, כל שרה צריכה איזה ארון עם לשים בגדים, נכון? לפחות. אם לא תוכניות, העבודה, היא הייתה שרה, היה לה לשכה. בוודאות היה לכל אחד לשכה, וכל אחד היה לה בית בפני עצמו, זה ב-100%. אז אני אגיד את זה בלשון הגמרא, שמספרת על הוא שהיה חופר שיחין, מה ישמור? רבי חנניה? חופר שיחין? נחוניה, חופר שיחין, שיחין שהבת שלו נפלה לבור. והתפלל עליו רבי חנינא בן דוסא, נתפלל עליו, לא זוכר. התפלל עליו שזה, אז אמר להם, בשעה ראשונה, הכל בסדר, שלום. שעה שנייה, שלום. שעה שלישית, אמר, עלתה. שאלו אותו, איך ידעת? שנייה בברכות. אז הוא אמר להם, בדבר שעוסק באותו צדיק, תיקשל זרעו, לא יכול להיות. הוא חופר בבורות כדי שיהיה מים להולכי רגלים, אז איך יכול להיות שהבת שלו? והגמרא אומרת, בכל זאת, הבן שלו טבע בים, טבע במים. היא נפלאות דרכי השם. אז אני אומר, בפרפרזה אני אומר, היא כל כולה, כל התפקיד שלה זה לבנות, אחרית בנייה על ממלכה אדירה. מצפון סוריה ועד מבואות מצרים. ולה, מה ייתן לה? איזה אוהל, צריף, מה הוא ייתן לה? זה משהו של, אתה מבין, זה כאילו... היא שעוסקת בזה, אז מודגש, בונים לה. אגב, יותר מזה אני אגיד לך. זה באמת העיסוק העיקרי של שלמה. הבנייה היא הדבר המשמעותי ביותר בשוני בינו לבין דוד. אתה מבין, מה עושים בזמן שלום? נכון? דוד המלך בונה אומה. מה בונה שלמה? ארץ. ולבנות זה לבנות. השקעה בנכסי דלא ניידה, זה... זהב יכול להיעלם יום אחד, אפשר לגנוב, בית אי אפשר לגנוב, חומה בצורה, מה אתה אומר?
אמרת שהסימן של תיבת נוח, של הלידות, זה לשון.
כן.
והיער הלבנון זה היה שליש.
שליש.
אז יוצא קלון.
קלון. יפה.
ואני לוקח את השליש, מוריד אותו בשליש הזה.
או נקל, נקל עוד וזאת, אפשר עוד, בקלות. נקלה זאת בעיניך. כן. אגב, זה באמת יכול להתחלף. הקלון והזה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה בונה לי פה פערים וזה, אבל זה יכול להיות ריק מכל תוכן. לא הבניין ניכר. כן. כן. המקדש עצמו, אגב, מפונה הלבנון. זאת אומרת, בעצם המקום הלאומי שאליו מייעד שלמה את המפגש הבינלאומי הזה, אחר כך בית, הרי אמרנו זה הכל סנדוויץ' אחד גדול, כל הבנייה פה היא בניית סנדוויץ', הכל שזור אחד בתוך השני, זה אותם בלוקים, זה אותה שיטה, זה אותה עבודה, זה אותו, אותם עובדים, אותם פועלים, אותם, ולכולם יקבלו את אותו שכר כנראה מן הסתם, זה הכל אחדותי לגמרי, תפיסתו של שלמה היא מובנית פה. אז התיאור הזה של 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 בסופו של דבר בית המקדש יקרא לבנון כמו יער הלבנון, שהוא בעצם הייעוד של שלנו כאומה, גם לבנות כלפי הקודש וגם להביא את האנושות לשם. זה לא מספיק שאנחנו יש לנו בית מקדש, בסדר? ראינו את זה אצל אנשי בית שמש, למדנו את זה כשאנשי בית שמש אהרון האלוהים חזר מיד פלישתים. זה רגע גדול, נכון? הפלישתים מתחילים להבין מי זה אלוקי ישראל, מחזירים את ארון השם שילך לביתו בנס גדול. אנשי בית שמש אומרים, טוב, בסדר, נשאיר אותו אצלנו לאיזה שבועיים, שלושה, לא נורא. אז הם חוטפים מכה. זאת אומרת, שלמה מבין את הטעות הזאת של אנשי בית שמש על כלל ישראל. זאת אומרת, עם ישראל לא בונה בית מקדש לעצמו. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך שיהיה נפוץ את פני כל הארץ. אז לכן המקום הזה, לכן אני אומר, זה הכל סנדוויץ' אחד. עכשיו, יותר מזה, עכשיו אתה מבין למה בית של בת פרעה גם הוא כלול בסנדוויץ' הזה. למה? כי אומר שלמה, גם הבנייה שאני בונה לשם עצמי ולשם עבדי ולשם המבצרים ולשם השלום ולשם הפאר, הכל לשם זה. אז זה הרגליים. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא עשה לך גוף. זה לשרת את הנשמה בסופו של דבר. שהנשמה תשרה שם. והנשמה העניינה לא שיהיה לך גוף, שיהיה לך סבבה בגוף. אלא שהגוף ישרת את הקדוש ברוך הוא. זה שליחות. בסדר? זה בדיוק המבנה. אתה רואה עכשיו זה נוגע אליך. איך אתה תבנה את חייך בקדושה? אותו צורה בדיוק. תסתכל על זה, תראה. צריך לדאוג לגוף, צריך לאכול, צריך... הרבה פעמים זה הדבר הראשון. חזל אומרים על יעקב אבינו, שהוא נענש ביציאת דינה בשכם. זה המשך חוכמה כותב, דבר נפלא. אבל בכולם, כל המקומות שבהם האבות בנו מזבח, לפני שבנו מזבח, כתוב וית אוהלו. וזה כתוב בהי. האוהל של יעקב, מה, האוהל של יצחק, מה זה? האוהל של אברהם, מה זה? אשתו. הצרכים, בהי, אוהלה כאילו. כן, אוהלו, קוראים את זה, וית אוהלו, ככה קוראים את זה. או אהלו, תלוי בה, איך ש... לא יודע איך התימנים קוראים, זה צריך לשאול את התימנים. מה? אוהלו, פעמיים, שני קמצים קטנים. חטף קמץ וקמץ קטון. אז נדמה לי שאצלנו האשכנזים אומרים אהלו. הראשון ככה והשני ככה, ויש או הלא וכן הלאה. בכל אופן, זה שלו, זה שלו, אבל בכתוב זה שלה. יעקב אבינו פעם ראשונה שכתוב וית או הלא בוו, לפני שדינה יצא. אומר זה המשך חוכמה, כל האבות הקדימו לבנות את אוהל נשותיהם לפני יראת שמיים שלהם. זה הביטוי שלי, אבל הוא אומר את אותו רעיון. לפני עבודת הקודש, קודם הוא בונה בית, הוא בונה לאשתו שיהיה לה איפה לבשל ולשים את הציוד ולשים דברים. ורק אחרי זה הולכים, כמו שכהן גדול לא יכול להיכנס לקודש הקודשים, הוא לא נשוי. זה לא מבנה שלם, אין קומה שלמה. וקודם בונים את זה, אחרי זה עוברים אל הבנייה הרוחנית, אל הקומה השנייה. זאת אומרת, המבנה הזה הוא חשוב, אי אפשר לזלזל, הקדושה היא בגוף. אנחנו לא פורשים מן העולם. אז לכן זה בחבילה אחת, הכל במבנה אחד. עוד הערות שאלות אם יש, כן. כן. ויקח את חירם מצור. יפה מאוד. נכון מאוד. זה תכף נדע, זה הערה מעניינת מאוד. למה יש פה רק את האימייל שלו שכחו לציין, אני שולח לו איזה מכתב עכשיו. תודה שבנית לנו את המשכן. למה מזכירים? ועוד איש מוזר כזה, כן? שאביו איש צורי ואימא שלו מנפתלי. זאת אומרת, הוא חצי יהודי, הוא יהודי, כן? הוא ישראלי. האם האיש הזה התגייר, האיש צורי, האם הוא התגייר או שהוא גוי? חורש נחושת, כן? הצורים ידועים כקורטי עצים וחוצבי אבנים, אבל לא ידועים כבעלי נחושת. מעניין. אז זו באמת שאלה מעניינת, כן. מאיפה הזהב שהוא צף במקדש, שואלת. מה מקור הזהב? אז את נזכרת ביוסף שלקח את כל הזהב והוריד למצרים, ועכשיו בני ישראל לקחו את הזהב ולקחו חזרה. מעניין מאוד. ברור דבר אחד, ששלמה לא השתמש בכלום שבכלום מהשלל של אבא שלו. פלא פלאים. אבא שלו הגיש לו הכל, היה לו הכל מכל כל, כל מה שהוא צריך. כל הזהב וכל הכסף וכל הנחושת, כל מה שהוא צריך היה, שלמה לא נגע בזה. איך אני יודע? תסתכלו בסוף הפרק. נכון? נכון עד מאוד. נכון בסוף הפרק? כתוב שם את המנורות, חמש מימין וחמש משמאל לפני הדביר וסיפות ומזמרות וכו' וכו', ותשלם, פסוק נון א' של פרק ז', ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית השם, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף ואת הזהב ואת הכלים נתן באוצרות בית השם. זאת אומרת, כל מה שהושקע בבניין, שום דבר מהשלל המלחמות של דוד. אז מאיפה היה לו זהב? הון עצמי. הון עצמי. או ממסחר, באמת ממתנות שנתנו לו, ומשלום, ממה שנקנה בדרכי שלום. או, מצד שני, יכול להיות שמה שאת אומרת, אני צריך לבדוק את זה, זה דבר שצריך באמת לחקור אותו, לעיין, ייתכן מאוד שהוא באמת לקח. כי הכלים של המשכן הוא גם גנז אותם, הוא לא השתמש בהם. אבל זה מס שניתן ברצון, זה לא מס של שלטון, מה את אומרת? במשכן הכל נמנע מהם, זה נכון. כן. את רוצה להוסיף לזה עוד משבצת אחת? ההפטרה של סוכות שקראנו? זה יפה מה שאת אומרת. המשכן הראשון נבנה מהכסף והזהב של המצרים. הבת פרו פה היא המסייעת הראשית בארכיטקטורה ובשיטת הבנייה. והצעות ופטנטים, איך להזיז בלוקים ואיך להרים. אתם יודעים מה זה להרים אבן של 10 רמות? תבין לי למה צריך בת פרו כזאת. היא יודעת לעשות את החשבונות. תכף תראו שלעשות חשבונות זה לא פשוט. בעידן שאין מחשבים, צריך מוח מחשבי כזה. שגם יודע להנדס ויודע לצפות מראש, איך דברים יזוזו. כל עלייה קטנטונת, אתה יודע מה זה להזיז אבן כזאת? בעלייה הכי קטנה שיש. פתאום איזה אבן לא מסתדרת שם, משהו נתקע. אז לכן צריך בת פרו, היא מסתובבת עם הפמליה שלה, עם כל החכמים שסובבים אותה. ומתקסים עצה, זה לא סתם איזה גברת ששלמה לקח בשביל, הרי הוא עצמו חכם גדול, אז צריך חכמה כנגדו, ויש חוכמה בגויים, חוכמה בגויים, תאמין, הקדוש ברוך הוא, שנתן חלק מחוכמתו לבשר ודם, נתן חוכמה לכולם, וצריך לדעת ללקט אותה, זה לא, גם בצפרדה יש חוכמה, אומרים חזל, גם ותוסיפי לזה מה שאמרת, זה יפה, הסיוע, זה לא יודע איך להגיד את זה, פעם שאני חושב על זה. המשכן מהכסף המצרי, שלל על מה שזה. המקדש זה החוכמה המצרית, נכון? והעתיד לבוא, נכון? אם משפחת מצרים לא תבוא, שם זה דווקא העוינות המצרית, האלטרנטיבה המצרית. שלא בטוח שזה מצרים, אולי זה ארצות הברית, אני יודע. אבל... בימי זכריה? בוודאי, המעצמה. על גבי זה, מקום שמסתיימת מצרים, מתחילה הקדושה הישראלית. משפט יפה, לא? במקום שבו מסתיימת מצרים, משם והלאה מתחילה. זה הגר"א אמר הרי על הפילוסופיה. מקום שמסתיימת הפילוסופיה, מתחילה הקבלה. מקום שמסתיימת קבלת הרמ"ק, מתחילה קבלת הארי. זה מראה שהוא לא זלזל בפילוסופיה. וגם לא זלזל ברמ"ק, הוא רק סידר את הדרגות. יש דרגה של פילוסופיה, יש דרגה של קדושה, יש דרגה של מעבר לה. כן, זה היה צריך להסתכל במחברות שלמדנו לפני שנה. למה מצרים? למה גלות מצרים? אמונה חיה ואמונה צרופה וכל מה שמסביב. כן, קודים כאלה שהקהל לא מבין, אז זה לא הוגן. מה אתה אומר? כן. אבל אני אומר, זה שיעורי בית לקהל, לחפש, זה מאוד יפה ההערה הזאת, שהמשכן נבנה על ידי כסף וזהב מצרי, שלל מצרים. המקדש פה על ידי שלמה בעזרת חוכמת מצרים, ודאי חוכמת הגוף, כן, הבנייה, הארכיטקטורה. הטכניקה, ובית שלישי שם בסוף, שמתואר עכשיו בזכריה, שיעלו כל העמים, ואם משפחת מצרים לא תעלה, לא עליהם יהיה גשם. זאת אומרת, המצרים שם יש להם תפקיד. בית שני, מעניין מאוד. גם לא הפריעו, זה גם משהו, לא? חז"ל אומרים שבית שני, אין לו קיום בעצם. הבית השני הוא בעצם הבית השלישי. מה שאנחנו קוראים בית שני, הוא בית הפוך, הוא בית ראשון, הוא המשך של בית ראשון, הוא התיקון, ההמשך של בית ראשון. זה קשור במה שנימד פה עוד בהמשך, בעזרת השם, אחרי שנגמור מלכים נצטרך להציץ בישעיהו הנביא משהו, נכון? אז שם רואים מה זה בית שני, מה המשמעות של בית שני. כן, שאלת השאלות. ועוד איזה שמות. כן, העמודים האלה, איזה עסק גדול. אגב, אתה שאלת על השם של האיש, הצורף הדגול של הנחושת. שימו לב שהנחושת פה זה הדבר. לא יאומן כמה התעסקות בנחושת. המון נחושת. אין מספר לנחושת. לא מתחשבנים בכלל. לא כמו במשכן שבו לנחושת היה משקל, נכון? רשמו אותו יחד עם הדברים. הנחושת היה תפקיד מאוד מאוד מוגדר במקדש. שימו לב שפה הנחושת יש לה, אגב, איפה נמצא הזהב? בבפנים. שימו לב שכסף לא נחשב בכלל, כסף לא התעסקו איתו בכלל, זה מאוד מעניין. הכסף לא נחשב. מה שבמשכן, מה עשו מהכסף? את האדנים ואת ובי העמודים, קצת כלים. פה אין כסף בכלל, כסף לא משמש כחומר עבודה. ייתכן, יותר נראה שהוא עשה הכל מזהב. ייתכן, זה כי זה מצווה, זה כתוב שהחומר צריך להיות מכסף. אז בכלים ייתכן שהיו, אבל אתה רואה שבבסיס של המקדש, מה שבמשכן היה הבסיס של חצית השקל, הדל לא ירבה והעשיר לא ימית, נכון? כולם יתאחדו. עכשיו, מה הסבר לזה? קודם כל, תשימו לב שכסף, עד היום, הוא העובר לסוחר. וזהב לא סוחרים. זאת אומרת, אתה לא מסתובב עם טילי זהב בכיס. מטבעות זהב לא משתמשים בהם בתור עובר לסוחר. וגם אז, הגמרא אומרת, מה זה פירה ומה זה כספה, נכון? מי קונה את מי? הזהב קונה את הכסף, והכסף קונה את הזהב. הם מבינים שהזהב הוא מה שאתה קונה, הוא הפרי. הכסף הוא החומר, בגלל זה גם שטר של 20 שקל, שכל קשר בינו לבין כסף מקרי בהחלט, קוראים לו כסף. נכון? לא קוראים לזה זוזים, ולא קוראים לזה ממון, ולא קוראים לזה, קוראים לזה כסף. זה לא עשוי מכסף. זאת אומרת, המתכת הזאת כסף, היא בדיוק המתכת המתאימה לשמש להיות עוברת הסוחר, כי יש לה ערך משל עצמה, מועט יותר מהזהב, וגם, חזל אומרים, וכי למה נקרא שמו כסף? מפני שכוספים לו, רודפים אחריו, כן? זה כיסופים. מי לא מחפש כסף? מי בדרך הקלה, ומי בדרך הקשה, ומי בדרך הקשרה, ומי בדרך שאיננה קשרה. חפשים אותו כל הזמן. כסף זה דבר שרצים אחריו הרבה. שימו לב שבמשכן, הכיסופים האלה שימשו לדל לא ירבה, השיר לא ירבה, והדל לא ימעיט מחצית השקל, ומזה בנו את המשכן. את תחושת האחדות. למה לא צריך כסף? כי מי הוא הכסף של המקדש? אמרנו את זה לפני רגע. שלמה בעצמו. כסף לא נחשב בימי שלמה. הוא מאחד את הכל. הוא האדנים של... מי האדנים של המקדש? שלמה הוא האדנים של המקדש. לכן אין כסף. לא צריך כסף. כוספים לשם שמיים. כל הממון עכשיו הופך להיות לשם זה. הנה הסנדוויץ' שדיברנו עליו. כן? התכלית כל כך נהירה לכולם. כולם עובדים מתוך איזה מגמה. נכון, הפועלים קבלים כסף, אבל הם לא עושים של הכסף. ואולי גם באמת הם עבדו ככה. אולי זה לקח 7 שנים. מהר מאוד, צ'יק צ'ק. אתה אומר, הרכבת זה נורמלי. שלמה לא נורמלי. איך הוא הצליח? להזיז בלוקים של... בהתלהבות. מה, אנשים עבדו בשביל כסף? קיבלו, כי מה? בטוח ששלמה צריך לתת להם אוכל ושיהיה להם פנסיה והכל מסודר ולדאוג שיהיה בטיחות והכל. אנשים לא נפגעו פה בבניין הזה. אף אחד לא נפגע. לא נפל על אף אחד בלוק או אף אחד לא נקע רגל. אז מבינים, מה זה הכסף ששימש במשכן לאחדות? את זה עושה שלמה. הוא האדנים של המשכן, של המקדש הזה שהוא בונה, וזה מה שקדוש ברוך אומר לו, אתה תוליך את כולם בדרכי. ועל זה מבוסס הכל. זה האדנים. האחדות שבין בני אדם, שלא רבים על כסף, מה שמפריד בבני אדם זה כסף. מי קיבל יותר, מי קיבל פחות. זה מה שמפריד את האומה. אז שלמה, הוא בחוכמתו, מנתב את זה כך, שזה לא יהווה עניין. עכשיו, מה מקומה של הנחושת? אז למה הנחושת תפסה מקום כזה גדול? וזה אולי יסביר למה כל כך חשוב אפילו להגיד מי האיש. זאת אומרת, הוא שווה ערך, נכון? בת פרו, אגב, לא, אין לה שם, אבל בת פרו זה מספיק של פרסונה, בת פרו. ומצד שני, האיש הזה שעסק בנחושת, מה עושה נחושת במקדש ובמשכן? זה אותו דבר במקרה הזה. היא כלי חוץ. אי כלי חוץ. המזבח היה מנחושת, הכיור מנחושת, ופה יש כיורים לעין הרע, הרבה מאוד, הכל פעשוי מנחושת. העמודים שעומדים מחוץ למקדש, בגודל עצום, נכון? גובה שלהם 18 עמות, 9 מטר גובה עמוד נחושת. ההיקף שלהם כמה? אם לוקחים חבל ומקיפים, כמה יצא?
30.
לא, ההיקף. כתוב. לא שמתם לב. מה? הנדסה, מה? זה מעניין אותו, הנדסה. 12 עמה קו. מה זה, קוטר? 12 עמה, קוטר. ענק. היקף. היקף 12 עמה, כמה מטרים? 6 מטר, היקף. בסדר? שהרדיוס שלו זה תחלק ל3 בערך. נכון? 4 מטר. קוטר של עמוד. משהו. וזה שניים כאלה. עכשיו, למה קוראים להם שמות? שאלה גדולה. לא יודע, עוד איזה שמות? יכין לימני ובועז לשמאלי? מה העניין בזה? וזה הדבר שדרכו האדם נכנס, פוגש את הקודש. איזה מין... בועז אפשר להבין. יכין יש לנו גם. זה קונקורדנציה. זה שעוד אין לאף אחד פה מחשב שתוך רגע מוצא לנו את כל התשובות, לא טוב. בבית פה אנשים יודעים. צ'יק צ'ק הוא עשה עם המחשב, הוא צופה בעין אחת, עין השנייה, הוא עושה ככה טקטיק, ומוציא לנו מי זה יכין, שישלח לי עכשיו מהר תשובה, אני יודע מי זה יכין. אם אני זוכר נכון, יש יכין, יש במשמרות הכהונה. יכול להיות? איפה המשמרות הכהונה? זה מופיע בספר עזרא או נחמיה, כל המשפחות של הכהונה. נדמה לי בספר עזרא. אז זה היה צריך קורקודנציה. טוב, אולי בשבוע הבא נמצא את התעלומת שמות יכין ובועז, נראה, אולי הוא מביא את זה פה. כן, אבל זה עוד לא קורה. הם שומעים, זה בסדר. זה מה שניסו להגיד פה, שזה... תראי, התנ"ך בדרך כלל לוקח, זה לא רק כמו שעושים גזירה שווה, או לימוד של מילה ממילה, אתי הזה לזה, כאילו למד, אלא באמת משתמשים בו בביטוי שהוא... הוא מקרב את זה לדבר. זאת אומרת, בועז זה דמות ידועה, זה לא איזה משהו, כל העמוד, הכניסה לבית המקדש, בועז, יש לזה אמירה מאוד משמעותית. אם באמת יכין, זה שם של כהנים, אז יש לי רעיון יפה מאוד להסביר למה לעמודי הכניסה צריך לשם הזה או בשם הזה. מופיע לנו גם במשנה, במסכת יומא, שבבית שני, התפילה של הכהן בקודש הקודשים, נכון? כשהוא יוצא מקודש הקודשים, יש לו תפילה קצרה, ודלא תעדי שלטון מדי בית יהודה. וכשמלך קורא בהקהל, יש לו ברכה מיוחדת על הכהנים. כהונה ומלכות, ממלכת כהנים וגוי קדוש. נכון? נכנסים לבית המקדש, מצד שמאל בועז, מצד ימין יכין, שזה כנראה מסמל את הכהונה, ובאמצע, נכנסים, כן, ממלכת כהנים וגוי קדוש. בסדר? זה בדיוק התמונה. זה כמו שאתה עושה כשאתה תפילת 18, נכון? אתה שמאל, ימין וקדימה. משם זה לקוח כנראה. היציאה. בתפילה. אז קודם כל זה באמת יציאה מענן. זה כמו שיוצאים מתוך ענן, נכון? הולכים אחורנית, שום כבוד. שום כבוד. אז קודם מתאים את הראש שמאלה, אחרי זה את הראש ימינה, ובסוף קדים כלפי מרכז. אז אני אומר, עד הבא, אם את מסתכלת עכשיו על מאיפה זה בא, הרי בית המקדש הוא כי ביתי בית תפילה, אמרתי, זה הכל היסודות לעבודת השם אחר כך. הגדולה, העליונה, המוחלטת שלנו כעם. לא רק לתיקון הנפש הפרטית, אלא באמת המקום האמיתי של האדם. אז הפנייה שמאלה, קודם כל ממלכת ישראל, שהיא צד שמאל, ובאמת בספרי סוד, השני העמודים האלה נקראים נצח והוד. וזה שוב קשור. נצח זה מלכות ישראל, מלכותו נצח. והוד זה כהונה. אהרון הכהן הוא הוד. בסדר? מה? כן, כן. והתפארת זה מה שמעבר לזה, נכון? מעבר לכניסה אל המקדש, יש שם את תורת ישראל, כן? קדושת ישראל וטהרתו. יפה מאוד. אז למה לא יהודה יקראו? זה גלוי מדי, זאת אומרת, זה לא חידתי מספיק. אני חושב שבאמת לבועז יש עניין מיוחד שהוא מסר את נפשו על מלכות ישראל. מסירות נפש. ושלמה המלך הרי את הסיפור של רות המואביה יודע על פה, גדל עליו. כן, יש בזה משהו ש... כן, בדיוק עכשיו יצאנו מיום הזיכרון של רחל אמנו. נכון? מה מברכים אותה, את רות המואביה שמתחתנת עם בועז? מה מברכים את בועז? ייתן השם את האישה בביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. מקדימים את רחל אליה. בני יהודה מקדימים. יש אומרים שרק בגלל זה נולד המשיח. שבני יהודה יגידו על רחל לפני האמא שלהם, הנה המשיח. לא, אני חושב שהמחשבה, הרי יש פה משהו סימבולי שהוא משמעותי, זה עמוד מאוד מרשים, תחשבי, זה משהו עצום, שאדם עומד, נבוא שעריך, זה... מה אפשר את זה? זה כאילו עמודי זיכרון כאלה. מה מאפשר לנו להיכנס ולעבוד את השם באמת? מי האנשים, מי הדמויות שהביאו אותנו עד הלום? אגב, אם כבר מזכירה את יהודה, כי זה לא משהו טכני, רוצים להגיד משהו על הלב, זה נועד לי, שאני בא לקודש, דבינה, יהודה בשבילי זה הסתייגות. בועז זה משהו שמאפשר, לא סתם זכה בועז במלוכה. גמילות חסד. זאת אומרת, המלכות של חסד, מלכי חסד הם ישראל. המלכות היא של חסד. אז גם יהודה יש שם דברים של חסד, הוא עודה ולא בוש, הוא לא... יש צדדים של חסד אצל יהודה. אבל אצל בועז זה מסירות נפש על זה. זאת אומרת, יש פה משהו, מה גם שזה באמת רות המואביה, זאת אומרת, יש פה משהו שגם מייעד את הדבר הזה. שלמה, את רואה את האוניברסליות התהורה אצלו. על יער הלבנון, והנה העמוד שנקרא בועז, שמזכיר לך את רות שהיא מואביה, והנה היא באה, את רוצה לתאר את שמו, לא, זה לא הקטנס של לתאר את שמו. אלא זה נלווה, זה כבר ממילא תאר שמו. מי עכשיו יפסוק פתאום ששלמה לא קשר לבוא בקהל? מי יעיז? לפצוף פה ולהגיד, כמו שהיה בימי שאול ודוד. לא יעיזו להגיד כזה דבר. אלא מה זה? זה העניין ההפוך, של להראות לישראל הבאים אל הקודש, הקודש איננו פרטי. הקודש הוא תפקידנו, יהודנו הלאומי, כלפי כלל האנושות. הראיה, בועז יוכיח. אז זה ממש המזוזה, של לנשק את המזוזה, כשאתה נכנס למקדש. בסדר? וגם הכהונה, לזכור, אגב, זה שלושה עמודים, אם אתם רוצים להסתכל, שלושה, כשאני בא אל המקדש, על שלושה, נכון? דברים העולם עומד. על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. העבודה זה הכהנים, נכון? עובדי השם, ועל גמילות חסדים, מלכי חסד הם, זה המלכות, נכון? ומה נשאר? תורה. מי זה התורה? יהי רצון שתהיה אתה, שיהיה אני. בסדר? האדם הנכנס, ולכן כתר תורה ניתן לכולנו. אף אחד לא קיבל כתר תורה לעצמו. כולנו כאחד, תורה של כולם. ועניינו של המקדש זה תורה. כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים. מי יוציא משם תורה? אז יצא לבד, בפקסים, באימיילים. מי יוציא משם תורה? אנחנו נוציא משם תורה. זה התפקיד שלנו. אז אתה רואה שזה ממש הדימוי. עכשיו שימו לב שבשני העמודים האלה, תמיד הרגל השלישית זה אני. תמיד זה אני. אני העומד בשעריך. זה חוכמה של שלמה להעתיק את כל זה עליי. על האיש הישראלי שבא לשם. תראה לפני מי אתה עומד. דע לפני מי אתה עומד. אז כל התפורה המדהימה הזאת, זה... עכשיו, אולי באמת השם הפרטי של האיש יעשה את כל זה, כי תראה, יש פה כוונת מכוון, כמו שאומר השאר יוש. לשלמה המלך, כל הכוונות האלה שאני עכשיו אומר, זה נובלות של שלמה. זה הכל נפל עלינו משלמה המלך ומירמיהו שכתב לפנינו את זה. האיש הצורי הזה צריך לעשות את זה בפועל ממש. האיש נפתלי או צורי, איך שתקרא לו. אז גם פה, שוב, שימו לב, כמו בועז, זה איש משולב כזה. שוב, חוכמה בגויים תאמין. אז מה אם אבא שלו צורי? לא בגלל של להקל ראש בבת ישראל שתתחתן עם צורי, אף על פי שהוא מגויר נגיד, לא יודע, נסתם. אלא יש פה משהו שזה חיבור נשיקת שמיים וארץ. יש פה איזה החיבור האמיתי של הייעוד שלנו כעם בעולם, שזה לא נועד לעצמנו. אנחנו לא עם שקיים לעצמו, כותב הרב קוק. חי בעצמו ולא לעצמו. כל יהודו זה לאנושות כולה. אז זה מאוד מובלט פה. עכשיו, היכולת של אותו איש להוציא לפועל את חוכמת שלמה, היא ראויה לציון. עכשיו שוב, למה הזכור של אדם פרטי? כי יש פה באמת איזה משהו שהוא מיוחד במינו. יש פה משהו שהוא יוצא דופן. מה? חירם. אגב, זה שם מלך צור. כן? הוא קרוי על שם מלך צור, אבא שלו קורא לו בשם צורי. כן? כן? קרוי כשם מלך צור, כן. מה עם המכונות? באמת? בוא נראה. שזה יש לו סדה לעד בקרה. אולי הוא אפילו מביא תמונה. אם אני זוכר נכון, זה קשור לכיורים. זאת אומרת, הכיורים היו זזים על איזה שהם גלגלים. בוא נראה. מה אתה אומר? מה אותם? איפה הוא קראת? שנקריא לי. דברי הימים א' כ' ב'. א' כ' ד' י' ז'. יפה, כיוונו לפסוקים ישנים שבאו ראינו. לא זכרתי איפה. אז עכשיו יש לנו פתרון, בסדר? מסביע את הדעת, יכינו בועז וצריך עוד תוספות. זו התפילה של הכהנים אחר כך בבית שני, שלא היה יכינו בועז, אתה מבין? שלא היה עמודים, אז היה צריך להתפלל, אבל שם כל אדם שנכנס, הוא ראה את זה מול עיניו, הוא הבין שזה הרעיון, שעליו הכל עומד. אגב, למה נחושת? לא דיברנו על הנחושת. למה נחושת נבחרה כמתכת החוץ? נחושת היא מתכת חלשה מאוד, שצריכה כל הזמן מירוק. אתם מבינים מה זה? מירוק, למרק אותה כל הזמן. מישהו מכם יחזיק פעם כלי נחושת ויזמין אורחים הביתה, עבודה קשה. להבריק אותם, למרק אותם, כל מי שיש לו בבית כלי נחושת יודע. זה דורש המון עבודה, הרבה כוח בידיים והרבה חומרים שצריך לשים כדי להבריק אותם. אבל אחד הדברים הכיפים בכלי נחושת זה שהוא נותן תמורה. אתה משקיע ואתה רואה את עצמך פתאום כמו במראה. נחושת במורת זה ממש מבריק, וזה מי הירקוקיות הזאת, הירוקת והשחרות הזאת שיש לנחושת, אחרי שאתה מבריק אותו, זה עמל, אבל אתה רואה תוצאה. זה עניין החצר. עמל, ההברקה, תיקון המידות, תראה את עצמך. לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא, כן? כאילו הוא יצא ממצרים. תראה את עצמך. זה עבודת המידות. כתוב, בצורתן במעבה האדמה. כן. למה צריך לפרט את זה? גם שאלה יפה. גם שם יש לנו כל מיני אירועים היסטוריים ידועים. סוכות זה קשור ליעקב אבינו. כן. הנה, אגב, אני רואה שהספר הזה כבר מצא. אגב, הוא מתאר שהיו תלויים רימונים, נכון? 200 רימונים תלויים, אז יש פה בספר, אני זוכר שמצאו באמת לפני כמה שנים, מצאו רימון. שיודעים בוודאות שזה אחד מהרימונים האלה שקראנו עליהם פה. כן, מצאו רימון, זה התיאור שלו. שהוא עשוי משנהב. נמצא כיום במוזיאון ישראל. פעם היה בבית המקדש. מה שפעם היה מקדש, קוראים לו היום מוזיאון. אז שאלנו על המכונות, נכון? מכונות. הים, תכף נדבר גם על הים. עוד רגע נדבר על הים. אגב, איש צורי, אמנם קוראים לו חירם, שזה כמו מלך צור, אבל עכשיו שאני חושב על זה, איש... מה הוא עשה, מה עושים עם הנחושת? צורים בצורות, נכון? איפה הוא עשה את זה? בצורתן, את הכל. יכול להיות איש צורי בכלל, זה בכלל לא, שהוא באמת היה ישראלי. אמרנו, איש צורי, אבל... מה?
משום שאביו איש צורי.
ואפשר שאביו עניינו כאן מורה חוכם ורב אומן. כלומר, מי שלימד אותו להיות חרש, הוא מנפתלי, מהצפון, שזה שכנים של הצורים. אפשר שאביו עניינו כאן מורה חכם ורב אומן כהוראת אב בהרבה מקום מקראות. וכן לקמן בספרנו, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, אבי איש צורי אחד מגדולי העיר צור וחכמיה. ואם תפרש ואביו כמדבר באביו מולידו, אף כאן איש צורי משמע שנמנה היה עם גדולי העיר צור. ועוד אפשר שאין הכוונה כאן לצור המעתירה, פסוק בישעיהו, אלא לאיש נפתלי מעיר המבצר צר שבנפתלי. יש עיר לא צור, אלא צר, שהיא נמצאת בנחלת נפתלי, שלימים עזב את עירו והתיישב בעיר צור. זה אפשר. ועוד אפשר שאיש צורי הוא כינוי לאיש מעיר מבצר צור, היא צור היבשתית שנפלה לנחלה לאשר. מצאנו שבימי דוד ישבו בה אנשים מישראל. וכן כתב יוסף בן מתתיהו, וכן פרשו רשי ורד"ק, שאביו של חירם זה מישראל היה. כן? אז אפשר לשנות קצת את מה שאמרתי קודם. ונקרא צורי, השם ישבתו בעיר צור. אגב, עיר צור באמת עד נפוליאון היו שתי ערים צור. היה צור יבשתית והייתה צור אי, ימי. היום לא רוצים את האי הימי, כי נפוליאון שעשה מצור על צור הימית, אז הוא פשוט בנה שם שפך סוללה כדי לכבוש אותה. אבל פעם היא הייתה באמת אי. ובאי ישבו הצידונים. חורש נחושת, אומן בחירושת, והשווה כל חורש נחושת וברזל, וימלא את החוכמה, ככתוב בבוני המשכן, וימלא אותו רוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה, בדעת, וכל מלאכה. כדבר שבי אלה הם שלושה כלי אומנות שהעולם נברא בהם, שלמר השם בחוכמה יסד ארץ. שימו לב, זה יפה מה שרשי אומר פה, שהתיאור של החוכמה של אותם אנשים שבונים בנחושת, אותו איש צורי הזה שחיפשנו, החירם הזה, כתוב עליו אותם דברים של בריאת העולם. זאת אומרת, הם ידעו להכניס את הכוונות של בריאת עולם. משהו מיוחד במינו. בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקעו. כן? אז וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות וכל לברוא עולם. אילו בית צדיק ברו אלמה. כן? צריך רק חוכמה, בינה ודעת. אגב, זה אנחנו רואים בתפילה. כוננו מאיתך, כל הספרדים ככה רואים. חוכמה, בינה ודעת. וכתב הרמב״ם ששורש מלא משמש גם בעניין השלמות בדבר נעלה ותכליתיות שבו. לעשות בכל כלי מלאכה בנחושת, בנחושת דווקא. ואת כלי הנחושת שעשו בהדרכתו ובפיקוחו מפרש והולך בהמשך העניין. ולמדנו מכאן שלא הוא צריך שלמה להזמין חרשים נוספים מצור שיעבדו בהדרכת חירם, כי כמותם היו מצויים גם בארצו. ואף מצאנו יישוב שלם שהיו כל אנשיו היו חרשים, מופיע בדברי הימים א', פרק ד', פסוק י' ד', ועוד התאים כאמור שעיקר התמחותו של חירם היה בחרושת הנחושת, ואף כאן ראיה שכלי הזהב וכלי הכסף נעשו בידי חרשים וצורפים שביהודה ובישראל. זאת אומרת, דווקא הנחושת היה צריך מומחה גוי אחד, לא צריך יותר מזה, לא גוי, ישראלי שלמד אצל צור, כן, תראו כמה אפשרויות יש. או שאבא שלו באמת צורי, ויש לזה את המשמעות שדיברנו עליהם קודם, של הליטוש, של ההתבררות העצמית. כן, ליצור בנחושת זה אומנות מיוחדת. וכמו שאמרתי, למה הוא, דיברנו על שלושה דברים, על הזהב הפנימי, על הכסף ששלמה בעצם לא משתמש בו לבנייה, אלא הוא עצמו הכסף, מה שהכסף שימש במשכן שלמה עצמו עושה בנוכחותו, ועל הנחושת שבעצם תופסת בו מקום מאוד מאוד מרכזי, בגלל המשמעות הרוחנית שיש בה, שהיא הפתח של המקדש, היא החצר, היא... ונשאר לנו המכונות, כל זה היה בדרך למכונות. איפה המכונות? ויעש את המכונות, 10 נחושת. אז הוא מתאר המכונה בסימן שאלה. יש פה מכונת ברונזה נמצאה בקפריסין. רוצה לראות? מכונת ברונזה שמצאו בקפריסין. והיא באמת כיור עם גלגלים. כיור עם גלגלים. עכשיו, למה צריך כיור עם גלגלים? למה המכונות היו... הכיורים היו צריכים להיות מכונות? מכני, זאת אומרת שהיא עיסה, שהיא גלגלים. כי הרי איפה המים נמצאים? בים של שלמה, שזה בריכה ענקית, 2,000 בת יחיל, זה משהו ענק. בת זה מידה, סוג של מידה, כמה זה בליטרים אתה שואל, הוא בטח יגיד, תכף נסתכל. והיה צריך להסיע אותם כדי למלא אותם מים, נכון? כמו שיש בבתי מלון, יש כדי נחושת כאלה גדולים ששמים בהם מים לטילת ידיים, נכון? נחושת עם ברז כזה ככה עתיק, אז מדי פעם צריך למלא את זה, זה לא מחובר לקיר. מה? זה היה בחצר של המקדש. כן. כן, הוא שם 5 פה ו5 פה. כן, המכונות זה היו כיורים כאלה ענקיים שאפשר להסיע אותם. אגב, זה גם, תמיד יש לחץ ביד הכיורים, נכון? בכל חתונה. כשיש אוכל טוב, אז יש לחץ. אז צריך עוד כיורים, זה נחוץ. בכלל, הים של שלמה, עוד נקודה אחת מעניינת מאוד, אם כבר מדברים על מדע, וזה יש פה משהו יפה שקיבלתי פעם, אני כבר לא זוכר ממי הראה לי את זה, אבל איזה רב שלימד אותי פעם, הראה לי דבר יפה. תסתכלו פסוק כ"ג. ויעש את הים מוצק. יציקה אחת, נחושת, אתם מבינים מה זה קושי גדול? ליצוק כלי, כן. כן, כן, כל הכיורים, כל הזה מנחושת. ויעש את הים מוצק 10 בעמה משפתו, על שפתו, מה זה... משפה עד שפה 10 רמות, מה זה? זה קוטר, נכון? משפה לשפה זה קוטר, פעמיים רדיוס. זאת אומרת, 5 עמות רדיוס. זאת אומרת, 2.5, נכון? 10, סליחה, 5 מטר הקוטר, רדיוס 2.5 מטר. כן? 5 מטר הרדיוס שלו. 5 מטר הרדיוס, זאת אומרת, לא, הפוך, 5 מטר הקוטר, 10 עמות קוטר, ו5 בעמה קומתו, זאת אומרת, גובה 2.5 מטר, בריכה יפה, בריכת קצינים משובחת, אפשר לשחות שם יפה מאוד, חיס משפחה שלמה. נכון? כל הבריכות הקטנות בגולן זה בערך בגודל הזה, במקרה הטוב. וציבו לב הכתוב על זה, נכון? עד שפתו עגול סביב וחמש בעמה קומתו, וקו 30 בעמה יסוב אותו סביב. מה זה קו? זה היקף, נכון? אז מהר תעשו את החשבון, היחס בין קוטר לבין היקף, כמה הוא? המכונה פאי. יש פה אנשים צעירים, זה אתה סיימו בגרות, יודעים מה זה פאי. נכון? זה לא אפל פאי, זה... לא סיימו. לא חשוב. היחס בין הקוטר לבין ההיקף, שרוצה לדעת היקף של מעגל, כמה ההיקף שלו, נכון? אז צריך לעשות שני פאי אר. שני אר פאי. זאת אומרת, קוטר כפול פאי. ומה זה פאי? זה 3 נקודה, זה מושג יווני, זה אות יוונית, שנותנת את מראש, את הסימן, ליחס שבין קוטר להיקף. שני פאי זה קוטר, כן? שני אר זה קוטר, רדיוס זה חצי מקוטר. ושימו לב שפה היחס הוא, היחס פה, 3, זה לא מדויק, זה יצא אליפסה, זה לא מדויק. יש פה פספוס של 1.4, 0.14, סליחה, נכון? יש פה פספוס, זה לא מדויק. איך רומזים ששלמה ידע את הפאי? הוא ידע את הפאי, הוא לא היה צריך את היוונים שיגלו לו. איך רואים את זה? שימו לב שיש פה קריב וכתיב. אם תיקחו 3 חלקי קו, ותעשו פאי חלקי קבו, תקבלו את אותה תוצאה. זה שווה. 3 חלקי קו שווה לפאי חלקי קבו. בגמטריה, קו בגמטריה זה 106, נכון? 3 חלקי 106 יהיה שווה 3.14 חלקי 111, נכון? קבו. כן? 111. תעשו את זה ותגלו שזה יוצא אותו דבר. בסדר? זאת אומרת, רמוז פה בקריב הכתיב ששלמה ידע את את הקוטר המדויק, את היחס המדויק בין השפה לבין הקוטר, שוב חוכמתו של שלמה, גנוזה אפילו בים שהוא עשה. בוא נסכם בקצרה, זאת אומרת היום הבטחנו לעצמנו שנעסוק קצת באמת בפרטים הקטנים.
בים הזה, שוב, זה לא בעיה הגלים האלה?
וואו, הנה עוד שאלה גדולה, חשבתי שנפטרנו מהשאלות. הרי יש פה תערוכה בלתי נדלית של פסלים, שברים. עגלים, כן, חושב. מה ללמדך שצודק רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שהכל תלוי בכוונה. נכון? הרי מה הייתה כוונתם של בני ישראל? הם לא התכוונו לפאר את המדבר. שמה לעשות עגל במדבר? יש איזה מקום במדבר שיש שם דרך הפסלים. אתה אומר, מה זה דרך הפסלים? בוא נשבור את הפסלים. לא צריך, זה אומנות. למה עשו את זה? רצו לייפות את המדבר. בסדר, שוגעים, מוכנים שלהם כסף של לעשות פסלים במדבר. כתוב שלום בכמה שפות, 300 שפות. סמליות כזאת, זה לא משהו שהוא משתחווים לו ועובדים לו. אז העגל במדבר לא היה כדבר הזה. הם אמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך. אז אומנם רבי יהודה הלוי מסביר שכוונתם לא הייתה לשם עבודה זרה קיצונית, אלא איזה מין הנהוגה כזאת. זה היה בעצם תחליף למשה ולא תחליף לקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת, אתה רואה, הטיפול צריך להיות בהתאם, צריך לקטוש את זה ולמחוץ את זה. למה שלמה עושה פה עגלים ולויות ועריות וכל מיני דוגמאות של המרכבה העליונה? או בשביל נוי, שזה בסדר, לשם שמיים כוונתו, אדרבה, זה אפילו להכיל את הדבר הזה. כן, דיברנו כבר על הסנדוויץ', יש בסנדוויץ' גם קצת חריף. שמו חוג, קצת שיהיה לך שאלה. מה זה? עגלים. כן? ודבר שני, לא רק בשביל נוי, שזה באמת דבר מרשים, אלא יש כוונות נסתרות בדבר. המרכבה שעליה הקדוש ברוך הוא מתגלה בנבואות לנביאיו, אחר כך ליחזקאל ועוד ספרי סוד. מה זה סוחב על גבו? כשרבי עקיבא אומר לתלמידיו, זה בסוד, תורת הסוד. כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, כי לא ייכון לפני דובר שקרים. קראים את הגמרא הזאת? טוב, סכת חגיגה. כשאתה מגיע למקום הזה, עכשיו לא צריך לבקש מים. אם אתה עכשיו זקוק למים, אוי ואבוי. או תחשוב הפוך. זאת אומרת, מה זה מים בשביל אדם? זה קיום. אם אתה משיג השגה אלוקית בשביל האקזיסטנציאליזם, של לחיות לעצמך, לא טוב. זה דובר שקרים. החיים הם בשביל זה. לא הקדוש ברוך הוא קיים בשביל שאתה תחיה ותהנה. אתה קיים לשרת את הקדוש ברוך הוא. אז על המרכבה הענקית הזאת, על הדימויים האלה של משרתי השם, המלאכים, נכון? מלאכיו עשה צורות כאלה, כן? כמו דמויות המלאכים. מה הם נושאים על גבם? את הטהרה שלך. זה הם נושאים. פה תטהר. כשאתה מגיע לקודש, אתה כבר לא אומר מים מים. שם זה כבר נקי. אז גם ממחשבת עבודה זרה צריך להתנקות, אומר הרמב״ם. לכן המצוות שהן נגד עבודה זרה, הן לעולם יישארו. הן לא בטלות, אף על פי שבטלה עבודה זרה. אמנם בהודו עוד יש, יש מקומות שעדיין יש, אבל מחשבת עבודה זרה לא בטלה. הפילוסופיה שלה, האקזיסטנציאליזם, הצורך האנושי, שאלוהים יש שלו ולא הוא של הקדוש ברוך הוא, זה לא בטל. צריך לבטל את זה, כל אחד בעצמו. אז אתה מבין שפה זה עשה בדיוק את הפעולה ההפוכה. אדם בא לשם, הולך איתו לידיים, הוא רואה את העגלים האלה, יוצא לו, כל החשק לעבודה זרה יצא לו ברגע אחד. הוא מנקה גם את הבפנים. הוא טובל גם את הנשמה. גם את התשוקה לאלוהים הוא מטבל. כי הרי עבודת אלילים זה הכל מתשוקה לאלוהים. ללוקי אמת. רק הבלבול הוא בביטוי שזה נותן. בסדר? בנימה הזאת נעצור. היום הכל יסתדר יפה. להתראות שבוע הבא בעזרת השם. ברור לחלוטין בעשר בלילה. צלצלו אליי בבהלה מהמקלט למטה להודיע, אל תשמע ל... מערכות שכתובות, ייכנס שיעור במקום, אל תדאג. אז השיעור נשאר בעשר. אלא אם כן אני אמחה או אתם תבחו באופן קיצוני, ואנחנו בינתיים לא מוכים. זה בסדר, עשר. זמן עשר, קוראים לי.